לכן אומרים תמיד, אם אדם יכול להגיע לדעת כחובת חסד, כשישמע בחלקו, אז יש לו תמיד שמחה, עין, וכל דבר קטן, כשיש לה איזה מגיע ברוחניות, הוא שמע בחלקו. לכן אמר חז"ל, ההולך ואינו עושה, הולך לבית המדרש לא לומד, הולך לבית הכנסת לא מתפלל, שליח בידו, אז הוא צריך לשמוח בזה שיש לו קצת אחיזה ברוחניות, שלח לבית הכנסת. אם הוא שמח בזה שכל כך חשוב לו, שלח לבית הכנסת, אף בשלום מתפלל, יש לו שמחה מזה, נקרא זה שתמיד הוא בסדר. לא יכול להיות אף פעם ירידה, מה חסר לו? כמה שמסר לו, כמה שיש לך איזה ברוכנית הוא שמח. הדואר צריך חשוב אצלו. לכן, יש אנשים שבואים לבית הכנסת, בכל מתפלל, או שבואים לבית המדר, יכולים ללמוד למבינים שלומדים, אסמן בו השם שהכרעתה לבית הכנסת, כמתיים, אם יכול למשוך שמחה מזו, כזה הוא מסתבק במועץ, וזה נקרא שאדם צריך לעצמו לחיות במילת הסתפקות. קוראים משחר שזה על גשמיות, היא כמילת הסתפקות הכוון על רוחמיות. כשהוא ישמע בחלקו, אם הוא יכול להיות בדמת רגז, שיהיה לו בשמחה מזה שטח קצת אחיזה, הפעם יכול להיות בירידה, אבל השמחה הזאת יכול לעלות. במדרג הכי גבוה יותר מאלה מהשם שם, עם כל הפלפלים שלהם.
טוב, הקטע הוא לא מתאים, בכלל לא אקטואלי, אפשר להגיד. מישהו בחר אותה, הוא לא מבין בכלל מה הוא בוחר, אני מצטער להגיד כך. אבל מה הוא אומר כאן רבש בהתחלה, וזה אולי כן שייך לנו, זה שאנחנו צריכים להשתוקק לתכונה הראשונה שצריכים להשיג ברוחניות, שזה נקרא חפץ חסד. תכונה מאוד מאוד קשה, כי חפץ חסד זה נקרא שאני שמח בחלקי, שכמה שיש לי רוחניות ואפילו אין כלום, ואפילו אין כלום, כאילו זה פרדוקס, זה דבר והיפוכו. מגיעים לחיפוש רוחניות אנשים מאוד אגואיסטים, רוצים מאוד, יודעים שאין שום דבר בחיים האלו, יודעים שמוכנים לשלם בכוח, בזמן, בהגיעה שלהם, כדי לקבל רוחניות, אבל פתאום אומרים להם, בסדר, תשקיעו, 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 אבל בסוף ההשקעה אתם צריכים להגיע למצב שאתם אפילו לא מקבלים כלום, אתם גם כן מרוצים. איך אפשר? כי הרוחניות היא שאתה נמצא למעלה מהאגו. למעלה מהאגו, זאת אומרת, אתה לא שואל על המילוי. אפילו שלא תקבל כלום, אפילו שלא יהיה לך שום דבר. למצב כזה להגיע. אז מה, אז בשביל מה אני מתייגע, בשביל מה אני נותן הכל? אתה צריך להיות מרוצה בזה שיש לך שייכות לרוחניות. וזה מספיק. ללא שום מילוי. כי מילוי שאתה מבקש זה המילוי האגואיסטי. ודאי שאנחנו לא מסוגלים להגיע למצב כזה, אלא בזמן שמתעסקים במה שנקרא לא לשמה, שאני בכל זאת חושב שיהיה לי משהו לעצמי, ולמרות שאומרים לי שאני צריך להגיע לחפץ חסד, אני בכל זאת חושב על הרווח שלי הפרטי, אבל אני חושב שיהיה לי. שיהיה לי משהו. ולמרות שאני כך חושב, וחושב על רווח, אני רוצה לקבל מתי אני אהיה, מתי אני אגיע, מתי יהיה לי, מתי יהיה לי, שזה הכל דרישות האגואיסטיות. אז מה לעשות? אומרים, לא חשוב. אפילו שאנחנו נמצאים בכוונות לקבל, ליהנות, לגלות, לדעת, לרצות, להרגיש, המאור בכל זאת פועל עליי, עלינו, על כולם, לפי ההגיעה של האדם. אפילו שמתייגע לשם מטרה שלו האגואיסטית, לקבל, להרגיש, לרצות, להתעלות מעל האחרים, אפילו שיש לו כאן איזשהו תחרות עם האחרים, בכל זאת האור פועל עליו במידה שהוא משקיע, במידה שלומד, במידה שמפיץ, ואז מביא אותו בכל זאת למצב שפחות ופחות חושב על הקבלה. עד כדי כך שמתחיל להחליף את התגמול, את התשלום, את השכר, שהשכר מתחיל להתחלף בו מזה שבהתחלה חשב לדעת הכל. אני זוכר גם כן את עצמי, בשביל מה אני באתי לחוכמת הקבלה? אני רוצה לדעת מה הם החיים, מה זה הכל, איך העולם מסתובב, איך אני, בשביל מה אדם חי, איך הוא חי, מה מנהל אותו, איך הוא יכול לשלוט על הגורל שלו, הרבה מאוד. אני זוכר אותי ככה. ולאט לאט, על ידי האור המשפיע, לא שאתה מתייאש, לא, אלא אתה משנה את המטרות שלך. אתה משנה את השכר שלך. אתה מתחיל להרגיש, וזה תחת השפעת האור, שזה לא מובן איך שזה קורה, אבל זה קורה כך. איזה מטמרפוזה כזאת בתוכנו, ששינוי מאוד מיוחד, שפתאום אדם מרגיש שהוא מסוגל לעבוד רק על זה שישייך לעבודה הזאת, שנתנו לו אפשרות להשתתף, להיות בזה, להיות שייך למשהו ענק גדול, שמוכן להיות עבד השם, עבד של הבורא, לא עובד. עובד מקבל שכר, עבד לא מקבל שכר, עבד מקבל רק מחייה, הוא חי, וכל היתר לא שייך לו. נותנים לו רק כוח לחיות, כמו לבהמה, לסוס. אין? נותנים לו אוכל, וכל היתר דורשים ממנו. ואדם מתחיל להבין שבהחלט המסירות כזאת לרוחניות, לתיקון הכללי, כלפי היתר הנשמות, כלפי הבורא, זה באמת דבר גבוה ביותר, מכובד ביותר, גדול ביותר בעיניו. אם מספר על זה לאדם המתחיל שבא לקבלה, הוא יברח. האמת שלא כל כך בורחים מפני שלא מאמינים שזה כך. וגם כן לא בורחים כי מפני שלא, אין להן לברוח כל כך. אם כבר נקודה שבלב היא בוערת. אבל בהחלט יש שינוי גדול מאוד שמגיע למצב שכמו שכאן אומר רבש, שאם יש לו אפילו מגע קטנה ברוחניות, איזה מגע כבר מספיק לו והוא שמח בחלקו. זה נקרא מי הוא החפץ חסד, הצדיק השמח בחלקו. מה זה בחלקו? שיש לו ממש ערום, אין כלום, אבל שייך בנקודה אחת לרוחניות. כי אז הוא מבין שסוף סוף תיקן את האגו שלו, שלא דורש שום דבר חוץ משייכות, ואחרי הנקודה שהוא בא אליה, שאם האגו גדול שלו פחות ופחות 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 רוצה את השכר חוץ מלהיות שייך לרוחניות, ברגע שמגיע לנקודה הזאת שרק להיות בזה ולא יותר, אז נפתח לו, אז פותחים לו רוחניות, כי זה אז הוא יכול לקבל אותו, לא על מנת לקבל. אז הוא מתחיל לעבוד על המסכים שפתאום מתחילים לגלות לו, הוא אומר לא, לא לעצמי, על מנת להשפיע בלבד, ואז מתחיל לעבוד בצורה כזאת עם כל הגילויים. זאת אומרת, הכל למעלה מהאגו ומהחשבונות האגואיסטיות. אז להגיע לדרגת החפץ חסד, שמח בחלקו, זה המטרה שלנו הקרובה, אחרי המטרה שאנחנו כבר נעבוד עם תענוגים רוחניים, עם הגילויים, ועל מנת להשפיע, עד שנפתח לך אין סוף, הכל, מה שאתה רוצה, בעוצמה, בידע, בכוח, בהכל יכול, בהכל יודע, ואתה לעצמך לא רוצה כלום, רק כדי להחזיר, להשפיע בחזרה. ושוב אני אומר, כל השינויים האלו עושה עלינו האור העליון. ודאי שאנחנו לא מסוגלים כלום לעשות בעצמנו, אלה רק להשקיע במה שאומרים, כתוב כשור לעול וחמור למסע. זאת אומרת, בצורה בהמית, כי אנחנו בהמה. שור לעול, כן, שמים לו את העול עליו, והחמור למסע, מעמיסים עליו את הסקים שם, עם מה שהוא צריך לסחוב. וכך אתה עובד כדי להגיע למטרה הרוחנית, שלא דורש יותר, אלא כמו שהשור וחמור. שימיסו עליי, אני מוכן. ולאט לאט, כך מעלים את האדם למעלה מהאגו הזה הבימי, שמתחיל להיות למעלה מהשור ולמעלה מהחמור שלו, של עצמו, וכך מגיע להיות אדם. כן. אם אתה תשנה, אתה לא יכול להיות עם מיקרופון. כן.
אני נמצא בשלב שבו אתה מציין, אחרי הקונגרס, אני ממש מרגיש שזה בעצם העבודה שלי. חלק מהעניין הוא בעצם בהכרה, בהבנה, שאני לא עושה תכנונים. אני מקבל את כל מה שקורה לי, ואני חי את הרגע, אפשר לומר, כאשר כמובן הכל בכוונה של אורחניות. יחד עם זאת, החיים הגשמיים שלי מעמידים בפניי כל מיני אתגרים שדורשים מני תכנונים. חשיבה, מה אני עושה מחר, מה אני עושה עוד שבוע, איך אני עושה את זה, ואיך פה ואיך שם. הקונפליקט הזה קשה לי איתו. הייתי שמח אם היית יכול להבהיר מה כן צריך לתכנן ומה לא לתכנן. איך חיים עם זה?
תראה, גם כן לא ידעתי איך לחיות בזה. שהגעתי למורה שלי, לרבש, הייתי בעל העסק גדול, מרפאת שיניים עם 12 רופאים, טכנאים, אחיות, הכל שם. מחזור בערך 40 אלף דולר בחודש, זה בקטן. ורוצה לזרוק את הכל וללמוד מה אני צריך. האמת, לא הייתי זקוק לכסף, אתה מבין? כבר לפני זה עבדתי הרבה שנים בזה. וזה 40 אלף לא של היום, זה לפני 30 שנה, אתה מבין? זה קצת אחרת. שאלתי אותו, מה עושים? הוא אומר, ממשיכים. אני לא צריך. אבל אני לא שואל אותך שאתה צריך אני אומר לך להמשיך וזהו. זה לא שייך למשכורת שלך וכמה שאתה מרוויח. יש לך דוד עשיר, לא חשוב. זהו. זה לא שייך לכסף. אתה חייב להיות עסוק, אתה חייב לעבוד. כמה לעבוד? לפחות 4-5 שעות ביום. בסדר. בתנאי שאתה יתר השעות תהיה עסוק במשהו אחר, לא סתם כך. ברור. אבל בעצם צריכים לעבוד כל היום, יום שלם. אבל לא נגיד במקרה שלי שהיה, שהייתי כל הזמן בא אליו וחזרה, והייתי מארגן את דברים, נותן הרצאות, ככה. זאת אומרת, אין בכלל שאלה שאדם מתנתק מהעבודה. אנחנו נמצאים בעולם הזה בכוונה, שאנחנו לא מבינים עד כמה שכל החיים שלנו בעולם הזה הם מוסיפים לנו לעבודה רוחנית, בתנאי שאתה בזמן הפנוי שלך יש לך שעה ביום נגיד, לא יותר מזה, אבל אתה כל כך משתוקק לאותה שעה, אתה כל כך רוצה אותה, מצפה, אתה כל כך כל הזמן חושב עליה, מתי אני אוכל לבוא הביתה בשקט או לשיעור לכאן, ושעה הזאת אני אשב, זה ממש עונק לנפשי. אז זה שווה. זה כל העבודה, כל ההגיעה, אתה בזמן הזה עושה מאמץ ומקבל הכל, כי ברוחניות אין זמן. זה לא תלוי בכמות השעות. אתה מבין? זה לגמרי לא. זה תלוי בייחוד, ברוצה להתגיע ו... ולכן אנחנו נמצאים, תראה באיזה עולם, שליש מהחיים שלנו זה שינה ועוד עבודה שליש, ועוד טיפול בעצמי ובמשפחה, ועוד 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 ועוד, ונשאר, אתה יודע, עושים לפעמים חשבון מכל החיים, נשאר לך איזשהו כמה שעות מכל החיים שאתה כאילו חי לעצמך, כל היתר אתה חייב. לא חשוב, שיהיה רק כמה שעות. אם תוך כמה שעות האלה, שלפי התכנון מלמעלה, זה מה שנותנים לך, ואתה מבצע מה שצריך, די. אתה מקבל עבור זה עולם ומלואו. כי כל היתר לא על חשבונך. לכן אין מה להצטער שחיינו קצרים, שאנחנו שקועים בכל מיני התחייבויות כלפי משפחה וחברה וגוף עצמי וכו'. אין מה להצטער. תצטער על אותם הרגעים הפנויים שאתה בהחלט בהם בעל הבית, עליהם, מה בהם אתה עושה. וכאן זה הבעיה. או אתה יושב מזבזה בטלוויזיה, או שאתה שומע כל מיני שטויות, או שאתה מתפלפל. כאן הרגעים, אפילו באוטו אתה יושב, אתה יכול להפעיל איזה דיסקטה משהו לשמוע. זהו. זאת אומרת, ניצול ב-100% הזמן הפנוי שלך, מה שנותנים לך בדיוק. ואתה תראה כמה שיש לך. לכן אין בעיה. אבל כלפי משפחה, כלפי התחייבויות, בפרנסה ובהכל, אין שום בעיה. זה בכלל, אין שאלות. הרבש, איך שסיפר שהוא עבד, זה בכלל זה, הוא בגיל 18 התחיל לעבוד כתפסן ברזל. באותם זמנים. שעבדו מהבוקר עד הלילה, מתי שיעור בחוץ עובדים. זהו, כבר. זהו. מתי לומדים? אחרי זה. זהו, בלילה. הוא אומר, ביום שהתחתנתי, הייתה חתונה והכל, במחרת לא היה איפה לחיות, הם חיו אצל ההורים של אשתו. כן? זהו. הם היו עשירים, היו להם שני חדרים. כן? אבל חדר אחד הזכירו למישהו. אז הם חיו באותו חדר, אתה יודע מה זה לפני כמה שנים, זה תחילת המאה הקודם. זהו. אז בחדר אחד היו חיים כולם. זהו. והיה, זה משפחות ירושלמיות, אתה יודע, זה מזרונים נמצאים בפינה, כן, בערב פותחים אותם ויושנים, וזהו, ככה זה. ושולחן אחד קטן כזה נמוך שעליו אוכלים, וזה, יושבים על המזרונים האלו, כך זה היו חיים. ואז הוא אומר, נו, משפחה יושבת בערב והכל, אני אומר, אני חייב ללכת לישון. מה פתאום אתה הולך לישון? בחור צעיר, בן 18, התחתן עכשיו, הולך לישון ב-8-9 בערב, מה קורה? הוא אומר, הרופאים אמרו לי שאני צריך לישון מוקדם. מתנה לכולם, ככה, מספר עכשיו שהוא חולה או משהו שיש לו איזה בעיה. או ככה, אמרו לי שאני צריך ללכת לישון. בשעה 1 בלילה קם, מה קרה? אני צריך ללכת ללמוד. ובקצור שיגיע אותם. אבל זה באמת היה אורך החיים כך שלו. ובעל סולם היה מתחיל ב-12 בלילה. אבל אז היו הולכים לישון מתי שחושך. זהו, מה להגיד לך? לכן אין לנו מה להצטער על זה שאנחנו עסוקים. ואחר כך הוא היה עובד כבר כמנהל שם, עובד בסלילת הכביש חברון, אז בכלל היה חוזר הביתה רק לשבת. ירושלים חברון היו סוללים את הכביש. הוא היה עובד. מתקדמים יחד עם הכביש, אתה יודע, ככה היו חיים באוהל, כל הפועלים. ואחר כך כבר, בקום המדינה, אז היה עובד כפקיד במס הכנסה. זאת אומרת, חיים היו, זה לא כמו שהיום, יש לך כל מיני הטבות, ואז יש לנו על הראש כל מיני שיושבים לא עושים כלום. לא, אלה חיים בריאים. אתה חייב לעבוד, ומתוך השעות הקצרות שלך, אז ללמוד. אז נגיד שהיה עובד, שעובדים בכביש, כן? מה יעשה? אז הוא סיכם עם הטבח, שהוא היה קם ב-5 בבוקר, בזמן שחושך, והיה מדליק להם תנור גדול קומקום לתי. כן, להכין שם תי לפועלים, זה משהו כזה גדול, ענק. זהו. אז לכן נתנו לו, הוא נתן לו אפשרות לשבת שם, ושם היה אור, אז הוא היה יכול לשבת וללמוד. זה הכל.
אז במה בעצם בא לידי ביטוי חוסר התכנון?
חוסר התכנון זה ברגעים הקטנים שאנחנו בהם מזלזלים ועוסקים בזה בשטויות. אני זוכר, ממש למדתי ממנו הרבה, ודאי, שכל הזמן הייתי לידו, זה היה לימוד גדול. בכל דבר, קודם כל, תמיד היה לו ספר קטן בכיס. איפה שהיינו יושבים בתור לרופא, נוסעים, הכל רק בזה דיבורים ורק בזה מחשבה. ותמיד ספרון פותח, קורא איזשהו משפט, מספיק לו וממשיך לחשוב. ואני לא יודע, חדשות. כל שעה, דקה אחת הוא שומע חדשות. אתה יודע, מבזק. בהתחלה, זהו. אני הייתי חייב להפעיל לו את זה ממש. אז לא היו משגעים אותנו עם הפרסומות. אני זוכר שהיה נקי, נגמרת איזשהו שם שידור, לא יודע, שם איזה מהדורה שם או משהו, לא מהדורה, זה לפני מהדורת החדשות. ככה בשקט, רגוע, אז הייתי עושה רדיו קצת יותר ככה, והוא שומע חצי דקה או דקה, משהו ככה. וגם כן, אם החדשות מתחילות, החבר כנסת אמר, תחבא, זה מלכתחיל, אין מה לשמוע. זה ברור, כן? וזהו, ככה היה שומע משהו יקר, ורק בזמן המלחמות. היה שומע יותר, כי היה באמת דואג מאוד מה קורה שם. היה מרגיש ממש ששם הילדים שלו. זהו, אבל כל היתר הדברים לא היה אף פעם שהיה מבזבז זה רגע. היה קשה מאוד לידו בזה. המשמעת היה מאוד חזק. וגם שעות ארוכות. נגיד שאני לא לידו היה לי קצת יותר קל ככה, אבל שלידו שאנחנו נוסעים נגיד ליומיים לטבריה, אז אנחנו מגיעים לשם נגיד ב-7 בבוקר, שותים קפה, הולכים לחמי טבריה, חוזרים, אחרי זה היה יושן איזה שעה וחצי, קמים, אוכלים ארוחת צהריים ולומדים. כבר נגיד משעה שתיים עד תשע בערב, שבע שעות, רצוף, רצוף. אני רק קם כדי לעשות קפה, להביא קפה, להביא קפה, להביא קפה. זהו. שום דבר חוץ מזה. וככה זה, ואחר כך במחרת בבוקר, קומים, קמים בשתיים, הולכים, עושים טיול איזה רבע שעה, 20 דקות, ככה חושך, הערה קטנה, כן, חוזרים ללמוד, לומדים שוב, ככה חמש שעות רצוף, נוסעים לחמי טבריה, ככה, לבריכה, חוזרים ושוב ככה. כל הזמן, זה לא הייתה לו בעיה, ללמוד וללמד שבע, שמונה שעות רצוף. וגם כן הוא שיגיע אותנו בצורה כזאת, ממש שיגיע. הוא בשבת היה עושה לנו תרגילים, לבוא בשלוש בבוקר, אחר כך חוזרים הביתה ב-11 בבוקר, אחרי לימודים והכל, כן, תחזור באחד בצהריים, ללמוד אחרי שעתיים, אתה בא הביתה, אתה לא מספיק כלום, אפילו לא לישון ולא לאכול ולא כלום, אתה צריך לחזור. ודרך הלוך חזור זה יכול להיות גם כן איזה שעה, לא חשוב, תחזור. זהו, חוזרים באחד בצהריים עד שלוש, תלך הביתה, תחזור בחמש. תלך הביתה, כן, כן, ותלך הביתה ותחזור אחר כך במוצאי שבת. לסעודת מלווה מלכה, וגומרים ב-11 בלילה, מלווה מלכה תבוא ב-3 בלילה ללמוד. כל הזמן, והיה לו בזה ממש, הייתה לו בזה כוונה נכונה, מיוחדת, להרגיל אותנו ללכת ולחזור, ללכת ולחזור. כנגיד ביום חופש אתה היה הולך וחוזר, בשבת אתה בא ללמוד לפני כניסת השבת, אחר כך אתה הולך הביתה, אחר כך אתה חוזר לתיש, מה שנקרא, ב-10 בערב עד 12, אחר כך אתה הולך הביתה לשלוש שעות, חוזר בשלוש בלילה ללמוד, זה בלילה וליל שבת, ושוב אני אומר לך, זאת אומרת בשבת עצמו אתה כאילו 6-7 פעמים נמצא בהלוך חזור, וזה נתן, זה כמו בצבא, אתה מבין? זה נתן הרגל שאתה רגיל שחיים שלך הם ככה מכוונים, שאתה יוצא וחוזר, יותר יוצא וחוזר, ולא סלח בזה לאף אחד. זה אין, 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 אין אפס.
תודה.
אז אני אומר שצריכים לא לשים לב על הכמות אלא על איכות ההגיעה, ואז לא חשוב כמה שעות יוצא לך. כן? נו, כן. חשבתי. מיקרופון.
רב, אני רוצה להגיד לך, כמובן, אני חושב שמרוב השיחה תתנהל על מה שקרה בכנס, ש... מה שקרה בכנס בעזרתך ובעזרת החברים, אני חושב אפילו משה רבנו לא הצליח לעשות ביציאת מצרים, כי הדבר המיוחד הזה שחוויתי בכנס הזה, שמילא אותי כל כך בהתפעלות, אתמול בערב ששמענו את האחרון ששעה אמר מה אני צריך לעשות כדי להמשיך להחזיק את ההתפעלות הזאת, אני לא יודע, אני בהתפעלות של לפחות עוד חודש, ובתוכי הכל...
שישאר ככה עד סוף החיים, למה צריך להיות עוד חודש?
זהו, אני פשוט
לא... העיקר מה מוסיפים על זה. אתה קיבלת, כולם קיבלו מההתכנסות כזאת, כולם קיבלו הרבה מרץ, הרבה כוח, הרבה כוח. עכשיו, מה עושים עם זה? התפעלות הזאת, אם אתה נהנה מזה שאתה נמצא בהתפעלות, זה, זה, זה עבירה. זה, אתה גורם לעצמך נזק גדול. עכשיו, קיבלת חומר דלק, אתה כאילו עכשיו יש לך אוטו, אתה אני, נוסע, לאן אתה נוסע? מה אתה עושה?
אני מנסה להגיד לרב ש... אצלי לפחות, ואני חושב, החברים העצומים שיש לי פה בקבוצה, בקבוצה של בני ברוך, זה שלקחת עכשיו את כל הדבר הזה, ולהפוך אותו לעבודה של הפצה ושל
זה נכון.
לא להפסיק, אבל פשוט כי לראות את הדבר העצום הזה שקרה, להחזיק 6,000 ישראלים באולם אחד ולאף אחד אין שום תלונה, אני עם כל החיים שלי, מה שעברתי, עוד לא ראיתי כזאת...
כן, זה ככה קורה מלמעלה. אם אנחנו נמצאים בהכנה הנכונה, אם אנחנו, יש לנו מטרה אחת, אז ככה זה קורה. האור העליון הוא מסדר, אין שום בעיה. גם כן, אם נעבוד עכשיו טוב, אז הוא יסדר אותנו כך, שאנחנו נראה כל הארץ, ובכלל אחר כך כל העולם, שנמצאים כך כאיש אחד בלב אחד, ושמחים, ונמצאים ב... בקלות עוברים על כל הבעיות ועל כל הדברים, והכל מסתדר בצורה חלקה ביותר. זה לא אנחנו לא מבינים שאם הניצוץ קטן, כוח עליון הקטן ביותר מתלבש בגשמיות, הכל ממש זז בצורה חלקה, נאה, ואין בעיות.
אני חושב שהדבר הגדול ביותר זה שאם בהרגשה שלי, אני לא הרבה זמן, כמו שאתה יודע, נמצא, למרות שכבר הכרנו מלפני זה, אבל אני אומר שעם חברים כמו שיש פה בבני ברוך, אין לך כבר שום סיבה לדאגה יותר בכלל. אתה מרגיש שאתה כל כך נמצא במקום חממה כל כך מיוחדת, שהכל הופך להיות קטן ומתגמד לעומת כל מה שעומד לפנינו עכשיו להמשיך הלאה קדימה.
בסדר. תודה על הכל. הלוואי שיהיה כך. אבל יש... אני אגיד לך רק דבר אחד. שם רצה מישהו להוסיף משהו? אני חושב ש אסור לנו להיות בקף אחד. זה לא טוב. התפעלות זה דבר טוב, וצריכים תמיד להשתדל גם בטוב וגם ברע להחזיק את עצמו בקף האמצעי. מה אני עכשיו עושה עם אותו מרץ ועם אותו כוח ועם אותה התפעלות שיש לי? אני מבין שזה לא, זה לא פשוט. אחר כך אנחנו לומדים את זה איך לעשות. ועוברים למצב שכל הזמן אדם נמצא, עליי לא מרגישים שאני נמצא בעליות, בירידות, פתאום רע לי, פתאום אני מבולבן, לא איך להגיד, נו, כל מיני התופעות האלה. זה תבואו לזה, זה לא כל כך בעיה. כן, זה מניסיון, זה מהחיים האלו שלימוד נותן. האור פועל. אדם צריך להשתוקק, להיות מאוזן. מה זאת אומרת מאוזן? כל הכוחות, כל ההתפעלויות, כל היכולות שיהיו מיד מכוונים למימוש האגו שלו, למימוש החומר שלו, למימוש להתקדמות. ככה, מיד. נבין. נתנו לך קצת יותר מרץ, קצת יותר כוח, מיד תתקדם. ולא להיות בהרגשת ההתפעלות ריקנית כביכול, רק בהתפעלות. לא. מה אתה עושה עם זה עכשיו? נגיד, אני עכשיו מבין, אני עכשיו מרגיש, מה הלאה? אתה נהנה סתם מזה שאתה מבין ומרגיש, או שאתה מיד עכשיו מממש את זה אל משהו? כן? אז נכון, כן.
שלום. בקשר למה שהוא דיבר החבר, אני עם עוד כמה אנשים עושים תרגומים לספרדית ומפיצים את זה לעולם, שיעורי בוקר, הקטעים. ואני לא איש של מילים, אפילו שאני שואל, אני לא, יותר של רגש. ולקחתי, זאת אומרת, אני כל יום אני מחובר לרוחניות, אני חושב.
כן.
כי כל, עם העניין הזה, אני מחובר, אני, וזה מאוד חשוב, ואני מציע לכולם שאת הדבר שקיבלנו בכנס, שימשך ככה. זאת אומרת, שכל אחד ייקח איזה תפקיד, אפילו קטן, וזה יחבר אותו.
נכון.
ברוחניות. וזה דבר אחד. ודבר שני, לקחתי לעצמי עכשיו איזה פרויקט, מקווה שיהיה בסדר, לתרגם איזה ספר של נקודה שבלב, לספרדית, כי חסר הרבה חומר, הרבה ספרים.
נכון.
ואז אמרתי, שאלתי על זה, ואמרתי, הדבר הנכון זה לעשות, זה לא להציע. זה הכל.
יופי, זו עבודה מאוד טובה. באמת, אם מי ששולט בשפות זרות, שולט, הכוונה היא, באמת, בצורה טובה, כי לא סתם מספיק לדעת שפה, אלא לדעת כל ה... וגם כן נמצא ביכולת לתרגם, זה מאוד חשוב. מאוד חשוב. אנחנו זקוקים לזה מאוד. הפצה זה חיינו. אנחנו בזה מלכדים את הנשמות יחד, שיתחברו בחזרה לאותה מערכת של אדם הראשון, ובזה תלוי כל התיקון שלנו. כן.
יש לי שאלה שאני כבר מושך אותה גם כן עוד לפני, זאת אומרת עוד בכנס אני הרגשתי, אני נמצא באיזושהי נקודה של אבדיל מחברנו הטוב שהוא מרגיש, הוא חי אומר עם רגש, הוא לא איש של דיבורים, אני נמצא דווקא בנקודה אחרת, אני בן אדם שהעבודה שלי זה להדריך אנשי מחירות, ואני יודע שבלי התפעלות ובלי כל האנרגיות הרגשיות, גם אי אפשר למכור שום דבר, אי אפשר להוציא את זה החוצה.
אז אתה צריך לבוא לכאן במקום היא, לשבת וללמד אותנו איך למכור את חוכמת הקבלה לכל העולם?
ייתכן שזה יקרה אולי בגלגול הבא, הגלגול הזה אני לא רואה את עצמי במקומך.
למה?
אני עוד רחוק מזה.
יש בזה גם אומנות גדולה.
אז זהו, אם אני אמשיך, אז אולי תבין איפה אני דווקא כל כך רחוק, כי היום אני נמצא במצב שהכל אצלי נמצא מאוד מאוד הגיוני. אני הבנתי את כל ההכנות שעשינו, אני מבין הכל. ואני מבין כל הקבלה ומה היא עושה לי. יחד עם זאת, הרגש לא עובד. אני מנסה להתפעל עם כל החברים, עשיתי מאמץ בכנס, מחבק, אוהב, רוקד, השתוללתי, קפצתי, אני בא לכאן בבוקר, אבל הכל, אין רגש. כאילו חסר לי את, 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 את משהו שידחוף אותי, שייתן לי את המרץ, ואני, מאוד קשה לי. אני לא יודע, איך להגיד את זה. לא יודע מה לעשות עם זה. שאלה...
אין מה לעשות. אני מבין אותך כי אני הייתי כמוך. אם איזושהי תופעה בעולם לא הייתי לרשום בנוסחה מתמטית, לא הייתי מבין אותה. אתה יכול לדבר עליי עם הדמעות וצבעים, תגיד לי איזה מספר צבע. בכי, תגיד לי ממה בדיוק שאני אחרת לא קולט. אני כך, לא שאני בפנים ממש כזה, אלא הרגלתי את עצמי במדע והכל לגישה כזאת, ושכהגעתי לשם, כמה ששמעתי שזה עניין השגה, והשגה זה בחוש, וחוש זה רגש. איזה חוש, איזה רגש, מה זה, זה סנסור, בסדר, באיזה רגישות הוא עובד, מה הסנסיטיביטי שלו, מה הוא צריך בדיוק, איזה תדרים הוא צריך לקלוט, אחרת לא הייתי קולט דברים. ואחר כך שוב אני עובר, אומר, האור המחזיר למוטף, זה אין מה לעשות, הוא יעשה לך כל מה שצריך, הוא יפתח ויוסיף לך תכונות אחרות וזה יקרה. ובינתיים אל תאנוס, איך נגיד, את עצמך, זה יבוא בעצמו. רק להמשיך וזהו. ולא צריך, אתה יכול לקנות באחרים, ודאי שזה, זאת אומרת, טבעית, מה שקורה, קורה. אבל תתקלל עם אחרים ותראה שזה יבוא. וזה מאוד קשה. אני הסתכלתי על אחרים מטומטמים, מה ילדים קטנים, מה קופצים, מה... אני לא יכול לקפוץ. אתה אומר נכון שאתה בכוח בטח, בקושי קפצת עם כולם והכל. אני גם כן. אני עשיתי אותו דבר. או הייתי שותה קצת ואז מאלה בסדר אני אקפוץ, אבל לא יכולתי כלום לעשות. אני מבין ללמוד, תביא לי איזה סרטוטים, נוסחאות לדעת זה וזה, אני נהנה מזה, אני מרגיש זה העולם שלי שאני יכול לצייר אותו ולהבין את הדברים בצורה סיסטמטית דידקטית. כאן זה ממש זה היה, ואחר כך פשוט אחרי הנוסחאות וסרטוטים ולוגיקה הזאת, פתאום בא רגש שהיא שפה יותר פנימית. ואחרי רגש כבר יבוא עוד משהו, זה כבר רוחניות. ששם לא שכל ולא רגש שלנו, אלה כבר כלים שונים, אחרים. אז כאן סקר זה יבוא. קודם חדשים, אם יש, אורחים. לא רוצים לשאול. אתה אורח. שם, בסדר. אין קאנון? נו, תשאל משם.
קוסטיה ממוסקבה שואל, מה לעשות אם ההשראה עברה מיד עם תום הכנס?
אנחנו לא צריכים כמו ילדים קטנים להתפעל ממשהו ואחר כך זה נעלם ואנחנו לא יודעים כבר מה לעשות, כאילו שוב טעינו, נמצאים ביער ואין לנו לאן ללכת, וככה כמו ילד קטן, אני רואה לפעמים ככה צורה כזאת על התלמידים. אנחנו, נכון שאנחנו ילדים קטנים כלפי רוחניות, תינוקות כולם, זה הכל נכון, אבל ישנה חברה מסודרת, ברוך השם, תוך 20 שנה האחרונות אנחנו הכנו את הסרטוטים ולימודים והרצאות ושיחות ובכל השפות, ספרים ומדיה וכמה שיעורים והכל. זאת אומרת, אין לנו בעיה בחומר. זה שאני באתי לרבש תלמוד עשר ספירות וזוהר, אין יותר כלום. לא היה חומר אחר, לא היה חומר אחר, תלמוד עשר הספירות, שישה כרכים וזוהר 21 קרח, זהו, תלמד. אחר כך, אחרי 5 שנים יצא פרי חכם, מכתבים, אגרות, אחר כך פרי חכם מאמרים. זה היה כבר חומר, אפשר לקרוא משהו ככה לבני אדם, לא שם זוהר או תלמוד עשר הספירות, שזה ממש ככה כבר איזושהי עבודה פנימית, מה אתה שייך לזה. יצא ספר מתן תורה, מתן תורה, ערבות, זה משהו ככה לקריאה. הרבש נתן לי חוברת שמעתי, אבל בהחלט גם דברים האלו הם קשים למתחילים. עכשיו יש לנו הכל, אז אנחנו צריכים פשוט קודם כל, וגם כן שיעור יש לך יומיומי, זה לא שאתה צריך לנסוע לאיזשהו מקום לשמוע שיעור, אתה מפעיל אותו מכל מקום שבעולם. זאת אומרת, אין לנו כל כך מה להצטער שהתפעלות עוברת, ההפך. יש אנשים שאצלם נמצאת התפעלות, כמו שבחבר הזה שאמר, הוא עדיין נמצא ככה בעננים. יש כאלו שאחרי רגע שהם יוצאים מעולם, הם יוצאים מאותו עולם, זהו, הכל נעלם כאילו שלא היה. הוא נכנס לאוטו, חוזר לחיים שלו כאילו לא היה באף מקום. יש ויש. אנחנו צריכים, שוב אני אומר, להיות בקף האמצעי. לא בהתפעלות מדי, אלא מיד לקרקר אותה, איך להגיד? לקרקע אותה. לא, להביא אותה למימוש ריאלי. ואם אנחנו נמצאים בקרקע, אפילו יותר למטה, בתוכה, אנחנו צריכים לצאת. אנחנו צריכים לחפש כוחות. ולכל הדברים האלה יש לנו לימוד יומיומי, הפצה, קבוצה, השתתפות בישיבת חברים. בבקשה, אין שום בעיה. אני רואה אנשים שנמצאים רחוק מאיתנו, שעכשיו הגיעו לכאן להיות יחד איתנו בכנס, וחיים אלפי קילומטרים מכאן. הם מתקדמים כמונו, באין שום שינוי. שום שינוי. ממש כך. יש לנו קבוצות כאלה חזקות, טורונטו, ניו יורק, מוסקבה, פיטר. עכשיו מתגלים קבוצות בסיביר, בדרום אמריקה. זה לא מפריע לאף אחד. אז לכן אני לא מבין את הטענות האלו. ולשני הכיוונים, גם לכיוון היי שהוא נמצא שם בהתפעלות, וגם בכיוון שכבר עבר הכל. תחזיק את עצמך בעבודה רצינית, אתה צריך להגיע למטרה וזהו. בכנס אנחנו היינו מחוברים יחד, לכן קיבלנו חומר דלק, התפעלות. מה מפריע לנו עכשיו? ברוחניות אין שום בעיה. עוד יותר מזה, ברוחניות אין זמן, אתם יכולים להתחבר לאותו מצב כמו שהיה בכנס, הוא נמצא באוויר. אין שום בעיה. תנסו, תרצו, אבל כדי להתקדם. כן. שלום.
להבדיל מהחבר פה, לי הרבה יותר קל להתחבר מבחינה רגשית. בהתפעלות, ואני מבין שמההתפעלות הזאת אני רוצה לקחת את זה עכשיו להפצה ולעשות.
כן.
אני לא מבין, סליחה, למה אני צריך להמשיך ללמוד? אם אני בהתפעלות, ואני בא ורוקד עם החברים, ונהנה ומתמלא בהתפעלות, אני מתחיל ללמוד פה את הסרטוטים, אני אחרי שני הסרטוטים כבר מאבד את הריכוז, לא מבין שום דבר.
רגע, אתה מתעסק בפיננסים, לא?
הלוואי, לא.
לא.
אני אחד ועוד אחד ולא יודע מה זה. מאבד את הריכוז מיד. אבל בהרגשה ובתחושה, וזה זה דברים שהם יותר חזקים אצלי. אני חושב, מעניין אותי מאוד להתחיל ללמד, אבל אני מנסה לחשוב על שני סרטוטים של הרב, ואני כבר לא יודע על מה מדובר בכלל.
טוב, נו, אז לא סרטוטים, אז לא ללמד משהו אחר. ישנם אנשים שיש להם נטייה לזה, ומבינים ולומדים, וזה בשבילם השפה. וישנם אנשים ש... רגע, קודם כל, הוא לאו דווקא סרטוטים. סרטוטים זה המצאה שלי. בעל הסולם כתב רק לנו את הספר האילן, אתה יודע. זה כמה סרטוטים יש שם? 10-15 סרטוטים. יש עוד קצת סרטוטים לנו מהארי, מכמה מאוד יתר מקובלים, אבל בסך הכל, כל הפיתוח הסרטוטים זה אני עשיתי, מפני שזה הטבע שלי. יותר קל להסביר. אז, אבל לאו דווקא זאת השפה, אתה יכול להיות שיש לך אפשרות להסביר בשפה ללא שום סרטוט וללא שום נוסחאות. אני נשאר בכל זאת אני. אצלי סרטוט, נוסחה, איזה, מה, אני צריך להיות 1, 2, 3, 4, אז אצלי זה מאוד, אחרת אני לא קולט. אז אצלך אתה יכול להיות אדם רגשי, אתה יכול להעביר חומר בצורה אחרת, זה לא חשוב, אני, זה לא, חבל לדבר. חבר'ה, יש לנו מקום לכל אחד ואחד. יש לנו שחקנים, יש לנו מהנדסים, יש לנו כולם. כן? לידך יושב מהנדס בניין, כן? זהו, שעכשיו ליד המחשב. נו, אז מה? הוא חושב כמוני בסרטוטים. יש מישהו אחר לידך, הוא מתפעל בעננים עכשיו עדיין נמצא. זהו, תראה לידו יושב כאילו שקוברים אותו עוד מעט. כן? יש כאלה וכאלה, כן? זה... אז מה?
לא, אבל יש לי איזושהי פנטזיה לאחרונה להתחיל ללמד.
כן, בסדר גמור, תבוא.
איך אני אלמד?
יש לכם כתובת, תבוא ותעשו ותעברו קורסים ותתחיל ללמד, בבקשה. איך עשו האנשים האלו שבאו אליי לפני 15 ו-10 שנים כל מיני בחורים, מה הם ידעו? מה שבא גלעד, אבי, אורן, מה הם באו, באיזה צורה? גלעד הגיע מטבעונות שלו, הנה היה לו מכון שם, לא יודע איך קוראים לזה, מהות, מהות היה מלמד, אתה מבין? יש לנו רק חומר וצורה מלובשת בחומר, צורה מופשטת אנחנו לא לומדים, צורה מהות אסור לדבר, הוא לימד מהות, אתה מבין? אני אומר לך, הגיעו אנשים שונים מאוד, אבי הוא היה עובד באוזן השלישית, כן, משהו כזה, עם זה, מוזיקה, אני לא יודע מה שם, כן? אורן, רואה חשבון, הגיע בכלל בצורה כזאת עם פאות, ככה מישיבה, ככה תימני כזה יפה קטן. כן, היה הולך עם הרוח לבן כזה, כן? כל מיני, הם הגיעו שונים, שונים, שונים מאוד, וגם כן לפי האופי, לפי גישה, לפי מקור, וזה היה לפני 15 שנה, גם כן הזמן לא היה כמו שהיום, זה שוני גדול. בכל זאת, עכשיו השתנה מאוד העולם. ואתה רואה? וכל אחד מלמד בצורה שלו, ודאי, לפי הטבע שלו, לפי האופי שלו, ויש המון אנשים שמלמדים. וישנם כאלו שהם לגמרי רק רגשיים. קצת משתמשים בסרטוטים כי למדו את זה ממני. אבל לא לפי האופי שלהם. יש מקום, אל תדאג.
אבל...
לא, לא, שם יש מישהו. כן, בבקשה. הרחוק הוא קרוב, אתה מבין? בסדר גמור. פרצוף שלך מוכר לי מאוד.
שמי רומן.
עוד מעט, כן.
אני מקבוצה קווינס.
קצת יותר רחוק מנצרת עילית. כן.
אז כך, לפני שהתחלנו לקרוא את הזוהר לעם, היה לי הרגשה שהיה לי הכל ברור. קבוצה זה קבוצה, ספר, שיעור. וכשהתחלנו עם הזוהר, פתאום הרגשתי שאני מאבד את החשיבות של הקבוצה. אבל אחרי כנס, עכשיו אני מרגיש שזה באמת מאוד חשוב להיות בקבוצה, ללמוד זוהר. איך אני יכול לסדר עם זה? קבוצה, זוהר, שאני... באמת מרגיש שהם...
חברים, אתם... קבוצת קווינס היא שולחת לחדש. כן. כן, יופי. אני אגיד לכם, אתם חושבים שאתם קובעים שלבי ההתפתחות. היום זה מספר 10, מחר 15, מחרתיים 20 וכן הלאה. היום אני נמצא במצב כזה, מחר כזה ומחרתיים כזה. מי אמר לך שכך צריכים להתפתח? אני תמיד נותן דוגמה עם העובר. עובר ברחם אמו. פתאום רגליים, אחר כך כבד, אחר כך אוזן, אחר כך לב, מתפתחים. אחר כך כתף. אחר כך ישבן, אחר כך עוד משהו ואיזשהו כליות. האמת שזוהר מספר בפרשת פנחס, כמדומני, הוא מסביר לנו איך עובד הגוף, איך הוא מתפתח. הרופאים עדיין לא יודעים את זה. תראו, לפני 2000 שנה, זה בכלל מעניין, הם אומרים איך אדם עובר בדרך כל חדרי הלב, שזה בכלל לא ידוע, אז מי ידע? ואיך אדם הזה הוא לוקח חמצן ומעביר דרך הכבד ושם מתנקה זה פלאים, זה דפים שלמים כדי להראות לנו מה, כי דם זה דומם, זה האור העיקרי, האור הנפש. מה אני רוצה להגיד? אנחנו לא יודעים איך אנחנו מתפתחים, ואף פעם אנחנו לא יודעים מה המצב הבא. ולכן התחלתי ללמוד זוהר, ועכשיו אני, אין לי חשיבות הקבוצה. אז אתה מגלה שאין לך חשיבות בקבוצה, יופי, אתה גילית את האמת, שאין לך חשיבות בקבוצה, גם קודם זה לא היה חשיבות, אבל קודם היה לך נראה שכן. עכשיו גילו לך קצת, האור גילה לך קצת, האגו שלך יותר, אתה מרגיש שלא אכפת לך כלום. אז אתה מתקדם. זה שאתה רוצה להחזיק את עצמך כל הזמן במצב יפה, נעים, נוח, בהתפעלות, זה לא נכון. זה לא נכון. אנחנו צריכים לקבל כל דבר בברכה. פשוט יהיו עכשיו, ודווקא אחרי הכנס כזה, אחרי התאספות כזאת, בפרט אלו שהגיעו מרחוק, מאמריקה כמוך, מרוסיה, מרחוק, גם כן המקומיים שלנו, יהיו מצבים קשים, כי אתה קיבלת הרבה כוח. עכשיו צריכים להוסיף לך אגו, אהביות גדולה, שאתה תוכל לעבוד עמו. ובוודאי, מה כתוב במגילת אסתר? אחרי שמורדכי עשה טובה למלך, המלך מגדיל את המן. ככה זה? אחרי שהאגו שלנו מקבל מכות, מה נעשה? הוא נעשה יותר חזק. למה? מה כתוב בפרו? אחרי מכה שפרו אומר טוב בסדר בסדר גמור, זאת אומרת האגו שלך נכנע נכנע, אתה כבר מרגיש אתה מתקרב מתקרב לרוחניות, מה קרה? והבורא מחזק את הלב הפרו, נעשה עוד יותר עקשן, ואז אתה רואה ששום דבר לא עזר לי, אני שוב נמצא ב ב ב ב, ב, ב באגו שלי ושום מה הסקתי, וכך כל פעם וכל פעם. התהליך הזה הוא תהליך שאין לאן לברוח עד שאנחנו לא גומרים את העבודה. שלב, חייבים לגמור בעברת המחסום, עוברים מחסום, שוב שלב 40 שנה מה שנקרא, להשפיע על מנת להשפיע, מגיעים לשלב לקבל מנת להשפיע. וכל פעם, עד שאתה לא גומר את השלב, עד שאתה לא מסיים, אתה נמצא במצב שהוא הפוך מהיגיון שלנו. אתה חושב שצריך להיות יותר טוב, אתה צריך להיות יותר טוב. נתתי הגיעה, איפה שכר? נתתי הגיעה, איפה שכר? אין לך. אין לך. כי השכר הוא בסוף, ושכר הוא לא כמו שאתה מקווה עכשיו בהתחלה. זה יהיה הפוך.
תודה.
כתוב, שכר מצווה לדעת המצווה. ידיעת הבורא. מה זה ידיעת הבורא? שאני אתמלא עם תכונת ההשפעה. זה בורא? תכונת ההשפעה שאני ירגיש שהיא ממלאה אותי והיא מנהלת אותי? כן, זה נקרא בורא. אם היינו מבינים את זה, היינו בורחים. טוב שאנחנו נמצאים בהסתרה. טוב, זהו? לא, נו, נו, נצרת לי, בסדר, מה לעשות? כן.
כנראה זוכר אותי, כי לא הפסקתי לרקוד שלושה ימים.
כן.
אצלי התחושות הן יותר קשות, כאילו אני מרגיש הרבה יותר עייפות, אני מרגיש קצת יותר מותש.
תורה מתשת כוחו של האדם, זה ברור.
ואומרים שאחרי, יש איזה פתגם שאומר משיב הרוח ומוריד הגשם, אז אחרי שלושה ימי רוח התחיל אפילו השמיים נפתחו ויורד גשם על כולנו.
יופי, נו. אז הרגשה שיש כבדות, שוב אני אומר, זה כל דבר אנחנו יכולים לאזן אך ורק על ידי ההגיעה שלנו, על ידי העבודה. אני אומר לכם, אני שלשום, כן, שגמרנו שם, ברגע שעברנו שם המעביר בנב, כן, ששרנו ככה בעיגול, התיישבתי באוטו, הגעתי לכאן, פתחתי מחשב, התחלתי לעבוד על הזוהר, להכין אותו, הלאה, ממש לפני שהתחלתי לסדר את הדברים שלי, בגדים שם, מחשב והכל, נייד היה לי שם, כל מיני דברים, כלום. לפני זה התיישבתי במקום שלי והתחלתי לעבוד. אני אומר לך, בלי זה אתה יוצא מהפס.
בדיוק בגלל זה גם באתי היום.
כן.
נסעתי גם הבוקר.
הגעת ממש
כן, נסעתי חזרה. הייתי שלושה ימים ושתי לילות שם, אפילו שענתי שם במקום. ונסעתי אתמול בבוקר, והבוקר אני שוב פה, כי הגשתי צורך.
צריכים להיות קשורים, והעיקר זה להתחייב כלפי האחרים וכלפי עצמו בהפצה. זה מחזיק את האדם. אני יודע שאני צריך להכין שיעור, אני צריך לדאוג לזה, לזה. דופקים לי בדלת, מה לעשות, מה, מו. זה מחזיק. לכן מי שלא יהיה קשור, הוא ייכנס למראה שחורה, יהיה לו קשה מאוד. טוב, נעבור ל... מה? למה אתה אומר עליו? סליחה, אני התבלבלתי, גם כן מאמריקה. כן.
To get back on topic of spending your time correctly during the day. Is there a set amount of time that should be spent on family, or does it differ from person to person? Because a few weeks ago, I remember you saying that...
האם יש זמן שצריך להקדיש למשפחה או שזה שונה מאדם לאדם?
A few weeks ago you said that with the schedule that you had with Rabash you almost never saw your kids, which is understandable, but is that what sort of balance should there be?
סיפרת לפני כמה ימים שבסדר היום שהיה לך עם הרבש כמעט ולא פגשת את הילדים שלך, האם יש כמות זמן מסוימת או מה צריך להיות האיזון הנכון בין משפחה לזמן שמוקדש לדרך?
מה להגיד לך? אני מפחד להגיד אמת. כי התחילו לצוק עליי, איך אני ככה ממליץ לאנשים להתנהג. אבל אין דבר העומד לפני פיקוח נפש. מבין? זה פיקוח נפש. זאת אומרת, אני חי כאן כדי להגיע לחיים. נתנו לי פרק זמן, נגיד 60-70 שנה, ואני תוך שנים האלו נמצא כאילו לפני החיים. אם אני מסיק, אני חי. אם לא מסיק, נעלם. זה נקרא פיקוח נפש, שאני חייב להגיע לפחות לנפש הרוחני שלי. אני כבר לא מדבר רוח, נשמה, חיה יחידה, לפחות נפש. אם אדם כך מסתכל על החיים שלו, בצורה אגואיסטית, פשוט להגיע למימוש ולא לחיות סתם ככה כבהמה ולגמור כמו כל הבהמות, כי אנחנו אם גומרים את החיים שלנו בלי להציג רוחניות, אנחנו חוזרים בגוף חדש, הבהמי, עם אותה נקודה שבלב שלא פיתחנו, וזהו, ואין לנו כלום. אני מדבר על רווח, אתה מבין, להרוויח מהחיים האלו, מה שבאמת כדאי להרוויח כשאתה מגיע לסיום. זהו. לכן כל היתר הדברים אנחנו מקבלים כמצווה, כציווי. למה? כי אם אני מסתכל בתחילת חיים, למה אני צריך להגיע? לא רוצה להתחתן, לא רוצה לעבוד, לא רוצה כלום. אני רוצה רק את זה. מפחד לפספס את ההזדמנות להגיע לחיים נצחיים. לא רוצה סתם למות. לכן בא אליך מצווה, ציווי. אתה חייב להתחתן, אתה חייב להביא ילדים, אתה חייב לדאוג למשפחה, כן, לעצמך. ובשעות הפנאי, שאתה ממש מקסימום כמה שאתה מסוגל משעות שלך מוכן לפריש לרוחניות, אתה עוסק בזה. ואז אתה מצליח. גם כאן צריך להיות קו האמצעי מאוד ברור, שחוץ ממה שאני חייב. עכשיו, אם אתה אומר, אצלי זה מנהג שעתיים כל ערב לדבר עם אשתי, לשבת ולדבר על החיים עם כוס קפה איתה יחד. נו בסדר, תעשה. אלה מה אומרים לנו? אומרים לנו שזה חייב להיות הכרחיות, כמו הצלת נפש. מה היית עושה? נו, מה היית עושה? נגיד שחס ושלום יש לך במשפחה מישהו מאוד מאוד חולה. אז חוץ מדברים הכרחיים שאתה צריך, קצת לישון וקצת לאכול ולעבוד ולטפל בדברים הכרחיים, היית מקדיש זמן לאותה הבעיה, לאותו אדם חולה או משהו. אותו דבר כאן. כך צריכים להתייחס להתפתחות הרוחנית. שוב, אני אומר, לא להיות משוגע, אבל בצורה מאוזנת, במשך הרבה זמן, אבל לזה אנחנו צריכים להגיע. זהו. עכשיו, מה הסדר שלך? אני לא נכנע, זה עסק שלך. אבל ברוחניות עושים חשבון. כותב על זה בעל הסולם בחדמני אל פנקסו, איך? שלום בעולם? או שלום, מאמר. השלום, כן? כי הוא מדבר שם על בעל חנות. הבורא זה כמו בעל החנות, ואתה נכנס לחנות, והוא אומר לך, קח לך, תשלם אחר כך. ואז החשבון, כמה אתה לוקח ולמה אתה לוקח. אם אתה לוקח רק כדי לחיות וכל השעות הפנאי שיש לך לתת להתקדמות הרוחנית, זה בסדר, זה נקרא שאתה משלם. אבל אם אתה לוקח יותר ממה שאתה צריך להתקדמות, להתפתחות הנשמה, זה נקרא שאתה גונף, כי לא לשם זה נתנו לך את החיים. נו, מה לעשות? אם אתה חושב אחרת, בסדר. אז על כל דבר אחר, כבר אדם מתחיל לקבל איסורים, מכות. כל דבר שהוא מעל ההכרחיות, מה שנקרא. זה הוא מסביר לנו על הכרחיות, איפה הוא אומר, במסע לסיום הזוהר. מאמר לסיום הזוהר. הוא אומר שהכרחיות זה לא יגונה ולא ישובח, עד כמה שאני חייב לצורת החיים שלי המתוקנת, הנורמלית, כזאת. לא יותר ולא פחות. איזה הבדיקה? הבדיקה שהייתי שמח להתפטר גם מזה, אבל לא יכול. אתה לא יכול להתפטר מלדבר עם אשתך שעתיים בערב? נו, אז מה לעשות? זה הבדיקה. ולא לעשות כאן חשבונות כאלו שאתה יודע, כל אחד מאיתנו מתוך החולשה שלו יכול להיות אפוטרופוס טוב לעצמו. אני אומר על זה ברצינות, מפני שתקופה היא מאוד מיוחדת, הזדמנות יפה מאוד, ממש נותנים לנו עזרה ונותנים לנו תנאים מהשמיים, ככה כל, רק תעשה. ואם כאן אתה מתחיל פשוט לזלזל בזה, זה... זה כבר בעיה. כן, פילדלפיה, נו.
יש לי שאלה כזאת. אני היום הגעתי מירושלים, אז בדרך היה ערפל נוראי, גשם חזק מאוד, ואני חשבתי לעצמי, אם אני אתרסק עכשיו, זה לא כל כך חבל אולי, אבל חבל שלא הגעתי אפילו לאחוז אחד לרוחניות. ובעיה שהפחד הזה הוא נמצא כבר מזמן, ומוריד כל הזמן מהתפעלות וכאילו נצמד עליי לאורך
אתה
הדרך.
לפי המקצוע?
אני עובד בבית חולים, אני לא רופא, רנטגנאי.
בסדר. ועוד לא רגיל למקרים האלו. טוב, בסדר.
לא רגיל, אז בגלל זה אני שואל איך מתמודדים עם ההרגשה הזאת שאתה כאילו כל פעם אתה חושב שזה יכול להיות יום האחרון שלך, ואתה נמצא בדרך ואתה לא רואה סוף בזה.
אתה תקבל תיקון על ידי האור המחזיר למוטף. שוב ושוב אני מזכיר לכם, כשלא חשוב לך חיים או מוות, היום או מחר, שהכל זה נכלל באור עליון, והרגשות האלו הן פשוט נעלמות. זה דבר אחד. דבר שני, ש... הכל אדם צריך להרגיש. נותנים לנו מחשבות שהן עוברות דרכנו, כל מיני אפילו מוזרות ביותר. אדם הוא עושה הכל איזושהי קופסה, שדרך הקופסה הזאת עוברים רצונות, מחשבות, התפעלויות, התרשמויות. זה לא שלנו, זה לא אנחנו, אלא כך אנחנו צריכים להתפעל מזה, להתרשם מזה, כדי להיות מוכנים לשלב האחרון, לגמר התיקון. ולכן איך להגיד, קף האמצעי שאנחנו עליו מדברים הוא בעצם צריך לקבוע לנו יחס לכל דבר, זאת אומרת, למחשבות ולרצונות ולפעולות ולזמנים ולצורת היחסים ולהכל. זאת אומרת, שבאה אליי מחשבה כזאת, אז מצד אחד מחשבה הזאת היא באה אליי, נותנים לי אותה, ודאי שמכל המחשבות מלמעלה, למה נותנים, איך נותנים, מצד אחד אני צריך להתייחס אליה, מצד שני אני צריך להתייחס רק למטרה, אז באמצע בין זה לזה אני כך עובר עליה, לא להיות שקוע בשום דבר בצורה עמוקה ורצינית, בוא נגיד אפילו, אלא כל הזמן לראות לפנינו מטרה. ותתרסק, תתרסק, מה הבעיה? אני לא כל כך, לא יודע, לא חושב שלחיים שלנו יש מחיר, ודאי, אבל לא בידיים שלנו. לא בידיים שלנו, ואנחנו צריכים כמה שיותר להשקיע, ואנחנו עוד מעט נרגיש שהחלום הזה שנקרא החיים האלו, זה ממש חלום. ויש לנו כבר חיים אחרים, עליונים, שבהם אנחנו נמצאים בהם. אנחנו צריכים, טוב, פתיחה או יש לכם ספרים? יש, אז בואו נעשה פתיחה קצת,
נעבור לחלק הבא של השיעור.